מסכת יבמות דף ס"ה, ארבע שורות מלמעלה. תנו רבנן, נישאת לראשון ולא היו לה בנים, לשני ולא היו לה בנים, לשלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים. נישאת למי שאין לו בנים, תצא בלא כתובה. אומרת הברייתא, אישה שהתחתנה עם אדם ושהתה עמו 10 שנים ולא הביאה לו ילדים, אסור לו להמשיך להישאר איתה, ועל ידי זה הוא מתבטא מצד פרייה ורבייה. אלא מה יעשה? יגרש אותה, ככה למדנו למעלה במשנה, וישא אישה אחרת. אבל היא עצמה מותר לה ללכת להינשא לאדם אחר, מפני שהיא יכולה לטעון שהיא עצמה יכולה להביא ילדים, ומה שלא הביאה ילדים מפני שהייתה הבעיה אצלו. הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, גם לא עם ילדים, שהה עמה 10 שנים. הדין הוא שצריך להוציא אותה כדי ללכת להתחתן עם אישה אחרת שאולי ייבנה ממנה. הוא נותן לה כתובה מפני שעדיין אין לה חזקה. אבל אומרת לנו הברייתא, היא לא יכולה להתחתן עם אדם שלישי, כיוון שראינו כבר פעמיים שבעצם לא היה לה ילדים, אז כנראה שהבעיה אצלה, ולכן לא תנסה לאדם שלישי אם אין לו ילדים, אלא תתחתן אך ורק עם מי שיש לו כבר ילדים. אלא גם אם הוא לא יביא ממנה ילדים, זה לא נורא, הוא לא יתבטא מצד פרייה ורבייה, פני שכבר קיים את המצווה הזו עם האישה הקודמת. אבל אם היא הלכה והתחתנה עם אדם אחר שאין לו בנים, תצא בלא כתובה, מפני שהיא אשמה בדבר. אסור לה להתחתן איתו, כי גורמת לו להסתכן בכך שיבטל מצוות פרייה ורבייה, לכן תצא ממנו בלא כתובה. היא באה להו, נישאת לשלישי ולא היו לה בנים. מהו דתבעוה הנח כמאה? מי מצאו אמרי לה, אגלי מילתא דעת הוא דגרמת, ודילמה מסתית אמרה להו, השתא הוא דקחשה. מסתברא, מסתית אמרה להו, השתא הוא דקחשה. אומרת הגמרא, מה הדין אם התחתנה עם אדם שלישי ונשארה איתו ככה במשך 10 שנים? ואחרי שהייתה 10 שנים ולא הביאה ילדים, עכשיו הבעלים הראשון והשני רוצים לתבוע אותה שתחזיר להם את דמי הכתובה שהם שילמו לה. למה? הם אומרים, הנה עכשיו יש הוכחה שהיא הייתה אשמה, היא בעצם לא יכולה להביא ילדים. אם כן מלא, מן הדין היו זכאים להוציא אותה. מה שהיא מתחילה שמולה את הכתובה, כי היה ספק בדבר. אבל עכשיו ששעתה עם השלישי 10 שנים ולא הביאה איתו ילדים, שמע מנה שהיא אחת שלא יכולה להביא ילדים לעולם. ואם כן, מה שילמו לה מעיקרת הכתובה זו טעות, לכן מבקשים את הכסף בחזרה. או שאולי יכול לטעון להם, בעבר באמת יכולתי להביא ילדים, ומה שלא הבאתי זה מסיבתכם, אתם אשמים. ומה שראיתם עכשיו, שהנה כבר הולך עם 3 אנשים, ובכל אלה היא לא הביאה ילדים, הסיבה היא מפני שעכשיו היא כבר התבגרה והיא חלשה, ולכן לא הביאה ילדים מהשלישי. אבל אם הייתה מתחתנת מהשלישי הזה קודם לכן, נחינמי הייתה מסוגלת להביא עדיין ילדים, כי הייתה עדיין יותר צעירה. מת הגמרא, אכן, ככה מסתבר כמו הצד הזה, שהם לא יכולים לדרוש ממנה את הכסף בחזרה, היא מוחזקת, ויכולה לטעון שפשוט מה שלא מביאה עכשיו ילדים, כי היא התבגרה. היא באה להו, נישאת לרביעי והיו לה בנים, מהו דתתבעה לשלישי? אמרינן לה, שתיכותיך יפה מדיבוריך, דמסרי אמר לה, ענה דעתה דהכי לגירשתיך. מתחיף לה רב פפה, היא השתקה ענן משתקינן, מסרה גט בטל ובניה ממזירים. אלא אמרינן השתה הוא דבריתה. שואת הגמרא, מה הדין אם כאשר יצאה מהשלישי, הרי לא לקחה ממנו כתובה, מפני שהוא חזקה כבר שהיא לא יכולה להביא ילדים, אז זה מקח טעות, ולכן יוצאת בגט אבל בלא כתובה. מה הדין אם היא הלכה והתחתנה עם אדם רביעי, ומהרביעי דווקא כן נולדו לה ממנו ילדים, עכשיו היא רוצה לחזור חזרה לבעלה הקודם השלישי, ואומרת לו, תשלם לי כתובה. למה אתה לא שילמת לי כתובה? כי אמרת יש פה חזקה שהבעיה אצלך שאת לא יכולה להביא ילדים. אבל הנה עכשיו רואים כל העולם שאכן היא כן יכולה להביא עובדה שהביאה ילדים מבעלה הרביעי. שמע מינה שמה שלא הביאה מהקודמים הייתה בעיה אצלם. ולכן עכשיו היא דורשת מהראשונים קיבלה כתובה, ומהשלישי שלא קיבלה כתובה אומרת תביא. או שאולי אנחנו אומרים לה עדיף לך לשתוק ולא לתבוע. כי אז יבוא הבעל הזה השלישי ויאמר, אילו ידעתי שאת יכולה להביא ילדים, אלא פשוט התעכבת, היה לך עיכוב, אבל לא שכן שאת מסוגלת להביא ילדים, אז בכלל לא הייתי מגרש אותך. ואם כן, אם הוא ככה ילעיז, אז מה יקרה? נמצא פה בעצם שהגט בטל. אומר, אז עכשיו נמצא שהלכת, את עדיין אשתי, כי הגט כולו בטעות, והלכת להישחק, מה טובה של כתובה? יצאת שלא כדין בכלל. אז לכן, לחאורה אולי נאמר לה, עדיף לה שתשתוק ולא תתבע, וככה זה הכל. לא תתבע את הכתובה שלמה שלישי. אמר הפפה, לא יכול להיות, אם באמת היה אפשרות של תביעה כזאת, לומר שזה מקח טעות, גם אם אותו הבעל הוא שותק ולא תובע, אבל אנחנו הרי בית הדין, איך אנחנו שותקים על כך? הרי לפי המחשבה הזו, מה יוצא עכשיו? שבעצם יכול להיות שהגט הזה הוא בטל, כי הגט ניתן בטעות, וממילא בני המזירים, איך אנחנו שותקים? אלא ודאי, זה לא נכון. ברור לנו שבשעה שהוציא אותה, הוציא אותה כדין. מפני, למה הוציא אותה כדין? כי אז היא הייתה חלשה, היא נשארה איתו 10 שנים, גם אם היא נשארת איתו עוד 20 שנים, גם כי אותו דבר, היא לא הייתה מסוגלת להביא לנו ילדים, כי היא הייתה אז חלשה. הנה עכשיו ראינו עם הבעל הרביעי, היא הביאה ילדים? כנראה שעכשיו בריאתה, כלומר, היא הבריאה את עצמה. הלכה ועשתה טיפולים, ועשתה כל מיני דברים שחיזוקים, ולכן בעצם היא הצליחה להביא ילדים. אז היא לא יכולה גם כן בהתאם לזה לתבוע את הקודם, כי לא, כנראה אז היא הייתה חלשה, ועכשיו היא הלכה והבריאה את עצמה. שואלת הגמרא שאלה, מה הדין באדם שחי עם אשתו 10 שנים, עכשיו הוא רוצה להוציא אותה, למה? הוא אמר מינה והיא אמרה מינה, הוא טוען מה שהוא לא יכול להביא ילדים ממנה כי היא לא ראויה, הוא לא סתם אומר שהוא ככה מעלה בדעתו דמיונות, לא, הוא אומר שיש לו סימנים, יש לו כל מיני דברים שהוא מכיר, שהוא רואה שאכן אצלה בעיה, אלא רוצה שתצא בלא כתובה, והיא אמרה מינה, היא טוענת, לא מה פתאום, הוא הבעייתי, הוא הבעייתי, יש לו הוכחות, הוא הבעייתי, מה הדין? אמר בימי, דברים שבינו לבינה היא נאמנת, וטעם המאי, אני אומרת לגמרא, היא קיימה לה ביורק החץ. תשובה היא, הרי ידוע שבעל שהוא יורק החץ, אז יכול להתעבר, אבל אם הוא לא יורק החץ, לא יכול להתעבר. הגבר לא יכול להרגיש אם זה נקרא כחץ או לא כחץ. רק האישה עצמה מסוגלת להרגיש בדבר, אם זה סתם שפיכה או שזה יורה כחץ. ולפיכך, כשהיא אומרת שזה ממנו הוא השם כיוון שהוא לא יורה כחץ, היא אומרת דברים יותר בוודאות, יותר בצורה ידיעה אמיתית. ולכן, הרי שהיא נאמנת והוא צריך שלם את הכתובה. אומרת הגמרא, אמר איהו אזיל אינסי ותתה ויבדוק נפשי. אמר בימי, וזו יוציא ויתן כתובה. שאני אומר כהן נושא אישה על אשתו יוציא ויתן כתובה. רבה אמר, נושא אדם כמה נשים על אשתו, והוא דעית לה למזיניהו, מזינין היא. אומרת הגמרא, מה הדין? אותו הגבר שאנחנו אומרים לו שיוציא ויתן כתובה. אומר, למה צריך כתובה? אומרים, כי אנחנו לא יודעים מי זה שהבעיה אצלו, האם בעיה בו? או הבעיה היא דווקא באישה. אז הוא אומר, אין לי בעיה, אני יכול לבדוק את עצמי, ועל פי זה נדע. אני לא רוצה בינתיים לשלם לכתובה, לא רוצה לגרש אותה. כי אני אומר, בוא נשאיר אותה, והנה אני מוכן להתחתן עם אישה אחרת, ועד איזה לבדוק את עצמי. אם נראה שתוך שנה נולד לי בן, שמע מינה שהבעיה היא לא בי, הבעיה היא בה. עובדה שהנה עכשיו נשאתי אישה אחרת, היא נפקדה, ואילו זאת הראשונה, לא נפקדה, עדיין חיה תחתיי. זאת לא תגיד שאני אולי לקחתי תרופות, עבריתי את עצמי, לא, הנה, עדיין חיה תחתיי. אני הבאתי ילד מהאישה השנייה, ומהאישה הראשונה לא, שמע מינה שהבעיה בה. אומר עזה רבי עמי, גם באופן שכזה היא יכולה לדרוש ממנו, אם אתה מביא אחת אחרת לבית, אז תוציא ותן כתובה. למה? כי אישה יכולה לומר, לא רוצה שיכניס צרתי לתוך ביתי, ולכן כהן נושא אישה על אשתו יוציא ונתן כתובה, יש לה אפשרות לדרוש את זה. רבה אמר לו, אם באמת הוא רוצה לעשות כך, אין בזה בעיה, הוא רוצה שמייתם יהיו לו שתי נשים כדי לבדוק את עצמו, ולהוכיח שאכן הוא בריא, כל הבעיה אצלה בלבד, זה מותר. כי לפי דעת רבה, מותר לאדם לשאת כמה נשים, אני לא צריך לשאול אותה. בתנאי שיש לו אפשרות אכן לזון ולפרנס את כולם, וזה לא מהווה לו בעיה כלכלית. זו הסיבה שבדורות שלאחר מכן, שרבן גרשום עשה חרם, או שעושים קניין בשעת החופה, שהגבר מתחייב שלא יישא אישה אחרת עליה, כי מדין תורה היא לא יכולה לתבוע שלא יישא. אבל הוא מתחייב לה, ברגע שהוא מתחייב בשעת החתונה, הנה חינמי, אז הוא כבר לא יכול יותר לשאת אישה אחרת עליה נגד רצונה. אומרת הגמרא, הוא אומר אפת בגו עשר, והיא אמרה להפלית. אמר בימי אף בזו היא נאמנת, דמית דהי פילה נפשה בעקרתה למחזקה. בית הדין רואה אדם ששהה 10 שנים עם אשתו ולא הביא ילדים, אז הוא כופה אותו לגרש אותה כדי שישא אישה אחרת. אין לו אפשרות לישא 2-3 נשים. אז ישא אישה אחת, בסדר, יגרש אותה כדי שישא אישה אחרת. הוא בא וטוען, הוא אומר, האישה הזאת הפילה בתוך 10 שנים. למדנו במשנה שמונים 10 שנים לאחר ההפלה. היא טוענת, אשתו טוענת, מה פתאום? לא הפלתי. לא הפלתי. אומרת הגמרא, למי אנחנו מאמינים לה שהיא אכן לא הפילה, ולכן בית הדין יכול לחייב אותו לגרש אותה. מדוע? פני שוודאי אישה הייתה מעדיפה להגיד שהיא התעברה והפילה, כי בזה מוכרח שהיא לא עקרה, מאשר לומר שהיא מעולם לא הייתה בהיריון, מעולם לא הפילה, כי הידי זה היא גורמת לעצמה שם שהיא עקרה, ואף אחד לא רוצה להתחתן איתה. לכן ודאי אנשים מעדיפו לא לומר כך. ואם היא אמרה את זה, הסברה אומרת שדבריה הם אמיתיים ונכונים. רש"י מדגיש בדיבור עם המנה שכל הנושאים האלה מדוברים כאן כאשר לא היא תובעת גט. כי אז יכול להיות שהיא אומרת את זה כי נוח לה, העניין נתנה באחר. לא, היא לא נאמנת. כאן מדובר שלא היא דורשת גט, אלא בית הדין תובע אותו שיגרש כדי שיוכל להתחתן עם אישה בת בנים. אלא שהבעל הזה טוען ואומר, היא הפילה באמצע ולכן לא רוצה לגרש, והיא מספרת לנו שלא, זה לא נכון, דברים שהוא אומר זה סתם, כי הוא רוצה פשוט להמשיך להיות איתה. אז לכן כדי לקיים מצוות פרו ורבו, בית הדין מחייב אותה על סמך הנאמנות שלה לגרש אותה כדי שישצא אישה בת בנים ויקיים מצוות פרו ורבו. נת הגמרא, מה הדין? הפילה וחזרה והפילה וחזרה והפילה. וחזק על הנפלים. הוא אומר, הפילת רא. היא אמרה, תלת, מה בתחק בן עזר? עובדה הבא במדרשה ואמרו, היא מהמנה. דמאיתה דלה אפלה נפשה בנפלה אלה מחזקה. מה הדין? באישה בתוך 10 שנים. היא הפילה ושוב פעם הפילה ושוב פעם הפילה. אז אם כן מלה, חי גוונה, למרות שאמר למעלה, שמונים 10 שנים לאחרי ההפלה, אז לא תחשוב שכאן אצלנו אם היא הפילה 3 פעמים, אז גם כן נחכה לה עוד 10 שנים. לא, אין מה לחכות. זה מוכיח שאכן היא יכולה להיקלט, היא לא עקרה, אבל מכל מקום היא אישה חלשה שהיא לא מסוגלת להחזיק את הילדים. ולפיכך היא מפילה, מלא חזקה בנפלים, במקרה שכזה הדין הוא שהיא לא יכולה להמשיך לחיות. הוא חייב לגרש אותה כדי לישא אישה כזאת שראויה לאכן להוליד ילדים בלי להפיל אותם. אומרת הגמרא, מה הדין? אם בית הדין כפה את האיש הזה להפיל אישה, לגרש את האישה, למה? כי היא מפילה נפלים. אבל הוא אומר, מה אתם רוצים? היא פילה רק פעמיים. היא לא מוחזקת להפיל נפלים. ואילו האישה מספרת שהיא פילה 3 פעמים. תשובה היא, בית הדין מאמינים לה וקופים את הבעל שיגרש אותה כדי שיישא אישה בת בנים, אישה שיכולה להביא ילדים בעולם. ולמה היא נאמנת יותר? כי בוודאי היא לא תלך ותחתים את השם שלה ותעציע לעצמה שם רע, שהיא אחת כזו שלא מסוגלת להביא ילדים לדרכה להפיל נפלים. לכן אם היא אמרה כזה דבר, כנראה שהיא אמרה דברים אמיתיים, ולכן קופים אותו כדי שקיים מצוות פריה ורבייה. מתניתין, האיש מצווה על פריה ורבייה, אבל לא האישה. האישה היא רק הכשר מצווה, אבל הקדוש ברוך הוא כשציווה, היא לא ציווה את האישה הזאת שתביא. מה נפקא מינה למשל? אם יש גבר שלא יכול להביא ילדים לעולם, מותר לאישה להתחתן איתו, לא אומרים, מה את מתחתנת איתו? הרי הוא אחד שלא יכול להביא בנים לעולם. זה לא משנה. אם היא מוכנה, אין בזה איסור, כי היא לא מצווה בכלל פריה ורבייה. בחנן ברוקה אומר, על שניהם, גם על הבעל, גם על האישה, הפסוק אומר, ויבח אותם אלוקים, זה נאמר, כשבחור דיבר עם אדם וחווה, ויבח אותם אלוקים, הוא אמר אלוקים אלוקים, פירו ורבו. השם אמר לי שניהם, פירו ורבו, אם כן, גם האישה מצויה פריה ורבייה. גמרא, מנה נמילה שתנא קמא אמר, שהאיש מצויה פריה ורבייה, אבל לא האישה. זה גמרא, אמר בלעה משום רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אמר קרא, אמר כשבחור לאדם הראשון, ומילאו את הארץ וכבשוה. הביטוי הזה וכבשוה, לא כתוב מילאו את הארץ, ופרו, ורבו בה, וכבשוה. זה ביטוי של מלחמה, של כבישה. איש דרכו לכבש, ואין אישה דרכה לכבש. אם כן, אישה אין דרכה לכבוש. כאן שאין דרכה לכבוש, שאין דרכה שתצא מלחמה, אז כשהפסוק אומר, ומילאו את הארץ וכבשוה, ודאי מה התכוון? מי עמי צבא במצווה הזאת? רק הגבר שנאמר בלשון כבישה, שהוא כובש. שאת הגמרא אדרבה, וכיבשו התרתי משמע. כיבשו המשמע ששניהם הצטוו, כיבשו הלשון רבים, שניים כובשים. אמר נחמה ביצחק, וכיבשה הכתיב. נכון קוראים וכיבשוה. אבל בפסוק, בספר תורה זה מופיע בלי עוד וו אחרי האות שין. למה? כי התורה באה למד אותנו, תקרא את זה כאילו וכיבשה. כאילו עיקר המצווה היא עד אחד מהם. בפועל המצווה מתקיימת על שניהם יחד. אבל עיקר המצווה מוטלת, אך ורק על הבעל. רבי יוסף אמר, מאיפה לומדים את זה שהמצווה אך ורק על האיש ולא על האישה? אומר, כשבחור ליעקב אבינו, כשהוא עלה מלבן והגיע לארץ ישראל, אומר, כשבחור, אני אל שדי פרי ורווה. ולכה אמר, פרי ורווה, הרי שם היו ההוא והיו נשותיו, אמר לו, פרי ורווה, משמע, רק המצווה היא עליך ולבד, עליהם אין מצווה. אמר בלעם משום בלעזר ברבי שמעון, כמו שגמרא הזכירה למעלה, דברים שאמר בלעם שום בלעזר בשמון, גם מביא עוד דברים נוספים שהוא אמר בשמו. כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. רבי אבא אומר, חובה להיזהר שלא לומר, לא רק מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, אלא גם איזו חובה גמורה שנאמר, אל תוכח לעץ פן ישנאך. הלץ הזה לא שומע, אז מצווה שלא לומר לו, חובה, אל תגיד לו. אומר הפסוק, אל תאמר לו. תוכח לחכם ויהווך. עוד מה נוספת שהוא אמר, אמר בלעזר משום רבי אלעה ברבי שמעון, אמר בלעה משום רבי אלעזר ברבי שמעון, מותר לאדם לשנות בדבר השלום, שנאמר, אומרים אחרי יוסף, אחרי פטירת יעקב, אחרי שקבות יעקב אבינו בארץ ישראל, כשהם חזרו, אז אומרים ככה, אמרו לו, שלחו לו שליח, אמרו לו, אביך ציווה לפני מותו למור, קודם אמרו לי יוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כרעה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אברהם, אלוקי אביך, לכאורה יש פה שאלה, אביך ציווה? הרי יעקבין לא ציווה את זה בכלל. אז מה זה, איך אמרו לו? אלא מפני השלום, כדי שלא עכשיו התחיל לעשות מלחמות, הם בתחלה היו, אמרו לו שהוא לא בסדר, רבו איתו, חלומות, עניינים, עכשיו הוא התחיל לריב איתם, לכן ציוו אותו על הדבר הזה, שיקרו ואמרו לו אביך ציווה וכו'. רבי נתן אומר, מצווה לשנות מפני השלום, שנאמר, ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני וכו'. כלומר, שם אמר כשברוך הוא לשמואל הנביא, לך למשוח את דוד למלך. אז אמר לו שמואל, איך אני אלך? ישמע שאול שבאתי לכאן, יבין מה עשיתי כאן, שמיניתי משחרר מקומו למלך. שמע שאול והרגני, אמר כשברוך הוא, תלך ותביא שם איזושהי פר, תגיד, באתי לסבוח על השם לוקחה, ועל ידי זה, יגיד, מה הוא עשית? הלכתי לסבוח פר. אז רואים מכאן מה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא אמר לשנות, שמאמינה שהדבר זה מצווה, כי הנה נצטווה שמואל מפני השלום לשנות, ולהגיד שהוא הביא פר לקורבן, כדי שלא יחשבו שהוא בא, הלך בשביל למשוח את דוד למלך. כך ראינו כאן שכשברוך הוא בעצם ציווה אותו, רואים מכאן שמצווה לאדם לשנות מפני השלום. ורבי ישמעאל תנא, גדול השלום, שהיה בקשברוך הוא בכבודו ובעצמו שינה בו, מפני השלום, מה? אם יקרא כתיב אדוני זכן וסוג כתיב אני זכנתי. כאשר שרה היא התפלאה לשמוע את אותם דברי האורחים שאמרו כעת חיה שרה בן, וצחק שרה בקרבה לבור, האף אומנם אלד. כשהיא אמרה, מה היא אמרה? היא אמרה, איך אדוני זכן ואדוני זכן, ואילו כאשר כשברוך הוא אמר את הדברים לאברהם אבינו, מה, למה זה צחקה שרה למור? מה? והיא אומרת, ואני זכנתי. למה אמר לו הקדוש ברוך הוא כך ולא אמר את מה שהיא אמרה, ואדוני זכן? אלא, מפני שאם היה אומר כך, היה אברהם נעלב מהדבר הזה. נעלב, כך תומת עליו שהוא לא ראוי, הוא לא יכול להביא. לכן הקדוש ברוך הוא שינה, רואים מכאן שהקדוש ברוך הוא כבודו בעצמו שינה מפני השלום, כדי שלא יש סכסוך בין בני אדם. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, גם על האישה יש מצוות פריה ורבייה. איתמר, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי נחלקו. אחד אמר הלכה כרבי יוחנן ברוקה, שגם אישה מצווה, ואחד אמר אין הלכה כרבי יוחנן ברוקה. הגמרא תסתיים, כבר יש ראיה, דרבי יוחנן הוא דאמר אין הלכה כרבי יוחנן ברוקה. למה? אומרת הגמרא, דעתיו רבי אבהו וכאמר, ואת המדרש משמיד רבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן ברוקה. כך הוא אמר, והדירינו רבי אמיר רבי אסי להפיהו. החזירו רבי אמיר רבי אסי את המדרש של רבי יוחנן, החזירו את פניהם לצד, כלומר, להראות שזה לא נכון. רבי יוחנן לא אמר שהלכה כרבי יוחנן ברוקה. ויקדם הסיפור היה קצת שונה. רבי חייא בר אבא, הוא זה היה הדרשן שם, הוא זה שמסר את השיעור, והוא אמר בשם רבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן ברוקה, ואז הדירינו רבי אמיר רבי אסי להפיהו, סובו את פניהם כדי לרמוז, זה לא נכון, אנחנו לא מסכימים למה שנאמר פה עכשיו. אומרת הגמרא, אמר הפפה, בישלמה למאן דאמר רבי אבהו, הוא היה אותו המוסר שיעור, הוא היה מגיד שיעור, הוא היה ראש שיבה באותו היום, הוא אמרה, אז מובן מדוע רבי אמי ורבי אסי רק סובו את פניהם ולא העירו לו במפורש. למה? משום כבוד בית קיסר. רבי אבהו היה מכובד מאוד, אפילו אנשי המלכות, אנשי בית הקיסר, הם מכבדים אותו, מלווים אותו, אז אם אלה, אם היו מעירים לו, זה פגיעה גדולה. כשאדם מכובד מאוד, גם דבר קטן מהווה פגיעה בכבודו. אבל למה משום כבוד בית קיסר? לא אמרו לו ולמידי. אלה מן דאמר רבי חייא בר אבא אמרה, אז לימרו לה, למה רבי יוחנן אחי, למה לא העירו לו במפורש? לא נכון, חילה ממך, רבי יוחנן לא אמר ככה, למה היו צריכים לעשות את זה ברמז, סובב את פניהם, אלא ודאי רוצה להכריע מזה, שמי זה היה שמסר את השיעור, רבי אבהו. וכמה גמר רוצה להסיק מזה, שרבי יוחנן הוא זה שאמר, אין הלכה כרבי יוחנן ברוקה, אלא, המצווה היא אך ורק על הגבר בלבד, על האישה אין מצוות פריה ורבייה. מה יביא עלה? מה המסקנה באמת של הדברים? כמו מי הלכה? כרבי יוחנן ברוקה, שגם האישה מצווה, או כמו תנא קמא, רק הגבר בלבד. זה כמו תשמע, דאמר בי אחא בר חנינא, אמר בי אבהו, אמר בי אסי. עובדה הווה כמד רבי יוחנן, מעשה היה שהגיע לפני רבי יוחנן, בכניס של קיסרי בבית הכנסת, במקום שנקרא קיסרי. ושאלו אותו על זה, ואמר יוציא ויתן כתובה. ויסלקה דעתך. למפקדה, כתובה, מה יעבדתה? מת הגמרא, היה מעשה פעם אחת שהבאה אישה וטענה כלפי בעלה שהוא לא מסוגל להביא ילדים ולכן מבקשת להתגרש ממנו, עבר 10 שנים, רוצה להתגרש ממנו והוא אמר כן, זכותה להתגרש ותקבל את הכתובה שלה. אומרת הגמרא, ואם באמת האישה לא מצויה פריה ורבייה, אז למה שלם את הכתובה? היא רוצה להתגרש, תתגרש, אבל היא לא חייבת להתגרש, זה כבר עניין אישי שלה. מתי אכן מגיע לכתובה? כאשר הבעל מגרש אותה, או כשהיה לה סיבה הוגנת, לפעמים גבר שהוא לא בסדר, כל מיני דברים כאלו, אז באמת יש לה זכות לדרוש כתובה, אבל כאן, מה הבעיה? הגבר שלה לא יכול להביא ילדים, היא לא מחויבת להביא ילדים, אין לה מצווה להביא ילדים, אז היא החלטה שלה, היא רוצה ילדים, זה עניין שלה, זה הטעם שלה, היא רוצה להביא ילדים, בסדר? אז למה שהוא ייתן לה כתובה? אלא שמע מן גם האישה מצווה, ולפיכך אם יבקש להתגרש כי רוצה לקיים את המצווה, אז אם כן מלא זכותה לקבל כתובה. הגמרא דוחה. אומרת הגמרא, דילמה בבא מחמת טענה. באמת אם הייתה אומרת כי רוצה לקיים את מצוות פריה ורבייה בלבד, היא אומרת רבי יוחנן, את רוצה להתגרש זכותך, אבל את לא יכולה לדרוש כתובה כי את לא חייבת מצוות פריה ורבייה. כאן מדובר שהיה לה סיבה אחרת שהיא דרשה להתגרש, ולכן היה לה זכות לתבוע. מה היא? כי היא דעתה לכמד רבי עמי, אותה אישה שבאה לפני רבי עמי, אמרה לו, הב לי כתובה. כלומר, אני רוצה להתגרש, ורוצה שהבעלי ייתן לי כתובה. אמר לה, זיל, לא מפחדת. אמרתי לכי, את לא יכולה לדרוש ממנו כתובה, כי את לא מצווה. זה מתי אדם יכול לדרוש כתובה? רק כאשר הוא אומר, תשמע, אני מאולץ. אבל פה זה לא מאולץ, את לא מאולצת להתגרש, את רוצה להתגרש. על זה אין כתובה. אמרה לה, מסיבו דילה, מה היא תהווה עלה דהך איתתה, אמר כי ודאי כפינן. אומרת הגמרא, המשיכה אותה אישה ואמרה לו, אבל כשהיא תהיה זקנה, מה יהיה עליה? מי יעזור לה באותו הזמן? היא צריכה שיהיה לה ילדים שיכול לעזור לה. אמר, אם זו הסיבה שלך, אז היא צודקת. זה גם כן נקרא שהיא באה בתוך טענה הגיונית. אמנם זה לא מצווה, אבל זה לא קשור למצווה, זה קשור לזה שיש לה סיבה מוצדקת לדרוש את הגירושין. בעלה לא יכול לספק לילדים, הנה חינמי, זכותה לדרוש. אז אם כן, גם מה שרבי יוחנן שמע אמר, ייתכן שזו הסיבה כטענה. והגמרא עוד מעשה דומה. ההודא אתה אלך רמי דרב נחמן, אישה באה לפני רב נחמן, אמרה לה, רוצה להתגרש כי אין לה ילדים, והבעיה בבעלה, אז רוצה כתובה. אמר לה, מפחדת, את לא מצווה פירה ורבייה. אמרה לה, בעיה החיתתה חותרה לידה ומרה לקבורה. אמר כי ודאי כפינן. את הגמרא, אמרה לאותה אישה, היא רוצה שיהיה לה מקל להישען עליו, כלומר שתהיה זקנה, שמישהו יעזור לה. וכשהיא רוצה גם כן מרה לקבורה, היא רוצה מעדר שיקברו אותה, עידה מעדר. כלומר, רוצה שיהיו לה ילדים שטפלו בה בחייה ולאחר מותה. אין לה ילדים, אז מה היא תוכל לעשות? אמר, אם ככה, בזה בעצם היא צודקת. ומילא יש אפשרות לכפות את הבעל הזה, ואכן מחויב לתת לה כתובה. כי היא באה בטענה הגיונית ומוצדקת. יהודה וחזקיה, הגמרא מספרת, תאומים היו. יהודה וחזקיה זה בניו של רבי חייא. הם היו שניהם תאומים, אבל אחד נגמרה צורתו לסוף תשעה, ואחד נגמרה צורתו תחילת שבעה. יהודית ותו דרבי חייא, אבל הצער לידה. שנה היא מנה, ואתה לקמי דרבי חייא, אמרה איתי איתה, מפחדה פירה רבייה. אמר לה, לא. אז לה אשתיה סמד עקרתה. לסוף הגלי מילתה, אמר לה, איקו ילדת לי חדה קריסה חרידה. אמר מור, יהודה וחזקיה, אחי, פזה ותרווה, אחוותה. אומרת הגמרא, יהודית, אשתו של רבי חייא, היא ילדה את שני בניה, יהודה וחזקיה, בפעם אחת, היו תאומים, אבל לא כדי איך תאומים שגדלים באותה צורה. אלא זה, הוא נגמר ההיריון שלו תוך שישה חודשים, תחילת שבעה כבר היה מוכן. והשני, נגמר ההיריון שלו בסוף תשעה חודשים. שתי גדלים ביחד בטל. ממילא, כיוון שהגידול שלהם לא היה בשווה, מילא ילדה אותם אלא צער לידה עצום. לא סכנת נפש שלו, צער לידה עצום. אז היא, מה עשתה? לא רצה שיהיה לה עוד היריון כזה, עם כזה צער. היא שינתה את בגדיה, ובאה לפני רבי חייא, ואמרה לו, הוא לא הכיר אותה. אמרה לו, תגיד לי, האם שם צורה פירה ורבייה או לא? אמר לה, לא. מה, עשתה הלכה ושתתה, שם של עקרות וניתה עקרה. שמע את זה, הצטער, אמר, אי, חבל. איקו, אם לא היית שותה שם עקרות, עכשיו מי יודע, היית יולדת לי עוד קרס אחד, עוד איזה תאום היית יולדת לי. את הגמרא, שילדה לו באמת את פעמיים תאומים. למה? דם אמור, יהודה וחזקיה היו אחים, כלומר תאומים. וגם פזי ותרבי, אלה גם כן שתי בנות שהיו אחוותה, שניהם היו תאומות. אז אם כן, רואים מכאן שרבי חייא אמר לה שהם לא, שהם לא מחויבות, זה אם כן אמר רבי יוחנן כן למעלה אמר שאין אחר כך בחיים ירוקה שנשים חוות, הן לא מחויבות, לא מחויבות. ומה שאותה אישה, שהוא חייב אותה את הכתובה, לטבע לה את הכתובה, כמו שהגמרא אמרה, כי היא ביקשה, לא בגלל פירה ורבייה, היא ביקשה כתובה, כי היא רוצה שתוכל לחיות בזקנותה. ולכן יש לה זכות לתבוע במצב כזה גט וכתובה. מקשה הגמרא ולא מפחדה, וכמת נשים אינן חייבות במצווה של פריה ורבייה, והרי אמר רב אחא בר רב, קטינה אמר ביצחק, מעשה באישה אחת, שחציה עבה, שפחה, חציה בתחון, כלומר היו לה שני אדונים, אחד שחרר אותה, כתב לה גט שחרור, הוא אומר לה, ברגע שהוא גט שחרור, הוא הופכת להיות יהודיה גמורה, והשני לא כתב לה גט שחרור, הוא אומר לה, המשיכה להיות שפחה. ליסה שגבר עבד יתחתן איתה, הוא לא יכול, כי חציה בת חורין, ואסור לעבד לקחת בת חורין. מדרך גיסה שיקח אותה ישראלי בן חורין, אסור. למה? מפני שחציה שפחה, ואסור לאדם לקחת אישה שהיא שפחה. מה עשו? כפו את רבה ועשאה בת חורין. זה האדון שלה השני, שחרר גם הוא אותה, שחרר אותה, עכשיו היא חייבת לו כסף, מתי שתרצה, מתי שיהיה לה אפשרות לשלם את הכסף, דמי חציה. אבל עם כל מקום כפו אותה. אומרת הגמרא, ואם נאמר שאישה לא מצווה על פירה ורבייה, אז למה כפו אותה? למה כפו את האדונים שלה לשחרר אותה? ימשיכו לשאר איתה, היא לא יכולה להתחתן שלא צריכה להתחתן. בשלמה, אם זה היה גבר, חציה עבד לחציה בן חורין, אז נכון, מודים בית שמאי ובית הלל, שכופים את רבו וכותב לו גט שחרור, למה? כדי שיוכל לקיים מצוות פירה ורבייה. אבל כאן, זו אישה, אישה לא מצווה פירה ורבייה, ככה אתה אומר. אז אם כן, למה כפו אותה כדי שתוכל להתחתן? שלא התחתן, מה הבעיה? אמר רחמן ביצחק, כמנהג הפקר, נהגו בה. אותה, באמת, לעולם אישה לא מצויה פרי ורבייה. אבל אותה אישה, כיוון שהיא לא הייתה יכולה להתחתן לא עם עבד ולא עם ישראלי, עם אלה היא הייתה מתנהגת בצורה לא צנועה. ולכן, מפני הקלקול שהרבים מתקלקלים, לכן כפו את אדון שלה לשחרר אותה, כדי שלא ייקשלו בה הבריות. אבל מצד פרייה ורבייה, נחמי היא לא הייתה מחויבת, ולא היו צריכים לשחרר אותה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.